פרק י"א, פסוק י"א, התחלנו לעסוק בדמותו של יפתח. מלך יפתח עם זקני גלעד, וישימו עם אותו עליהם לראש ולקצין, וידבר יפתח את כל דבריו לפני אדוני במצפה. אומר רש"י, מה זה את כל דבריו? את כל ההסכם. יש פה הסכם ציבורי של יפתח, שהוא, שהעם מקבל אותו עליהם כמנהיג. צריך פה הסכמה, הסכמה ציבורית רחבה, שהוא הולך להיות המנהיג. ויפתח רוצה שההסכמה הזאת תהיה הסכמה שיש לה תוקף לפני השם. מה זה לפני השם? למקום שכולם נאספים, אומר רש"י, שהשכינה שורה שם. זאת אומרת, יפתח מאמין לא רק בציבור, במובן הפוליטי, שהסכם שמגובה על ידי נוכחות של הציבור מקבל תוקף ציבורי פוליטי, אלא הוא מאמין בכוח של השכינה שנמצאת בציבור. יפתח אדם מלא אמונה, מאמין בשכינה ששורה בישראל. הוא מגדיל לעשות הרד"ק, ואומר שזה שהם התכנסו במצפה זה לא רק לעשות סיכום, הסכם, אלא במצפה, שם היה המנהג בישראל להתקבץ, כי היה שם בית תפילה. זאת אומרת, לפי הרד"ק, יפתח לא רק יוסר פה הסכם ציבורי, אלא תפילה ציבורית. עוד ביטוי של אמונה. כך גם ברבנאל מצטט את המנהג הזה של עם ישראל. כי שם, אומר ברבנאל, הייתה דבקה השגחה אלוקית. אז יפתח מאמין בשכינה ששורה בישראל, וזה הוא מקבל את הכוח שלו. מאמין בתפילת הציבור. מאמין בהשגחה ששורה בישראל. מתוך זה הוא בונה את המנהיגות שלו. יש פה מנהיג שמצד אחד הוא משקף בחירה של העם, זאת אומרת הוא מנהיג שהציבור הרחב אוהד אותו, אבל יש בו במנהיג הזה אמונה חזקה, אמונה בתפילה, אמונה בהשגחה. ואחרי שיפתח מקבל את המנדט ציבורי, להיות כמנהיג, הוא מדבר כמו מלך. הוא פונה למלך עמון כמלך אל מלך. וישלח יפתח מלאכים אל מלך בני עמון לאמור, מה לי ולך כי באת אליי להילחם בארצי. הוא לא אומר כי באת להילחם בארצנו. הוא מדבר בלשון, בגוף ראשון. כאילו, מה אתה בא אליי? להילחם בארצי, זה הארץ שלי. אני המלך פה. יפתח מדבר כמנהיג, כמלך, והוא מדבר אל מלך בני עמון כדבר מלך אל מלך. זה הארץ שלי, אתה בא אליי להילחם, שולח שליחים. יש פה שני מלכים, תסביר לי על מה אתה נלחם נגדי. ויאמר אל מלך בני עמון אל מלאכי יפתח, כי לקח ישראל את ארצי בעלותו ממצרים מארנון עד היבוק עד הירדן, ואתה אשיב ואתן לשלום. העילה למלחמה לדעת מלך בני עמון זה עילה היסטורית. לפני 300 שנה, כשבני ישראל היו בעבר הירדן, הם לא נלחמו נגד בני עמון ונגד בני מואב. במפורש בספר דברים, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אל תצר את בני עמון. אסור לעם ישראל להתקיף את העמונים ואת המואבים. למה? לבני לוט נתתי הירושה, זה ירושה שלהם, הם הבנים של לוט, לא להתקרב. אל תצר את מואב ואל תתגר את המלחמה, לא מואב ולא עמון. לא עושים את המלחמה. לעשות תיקוף. אבל, פרשת חוקת מסופר שחלקים מהשטח של מואב ושל עמון נכבשו על ידי סיחון. סיחון, מלך האמורי, שהיה באותו אזור, היה מלך מאוד מאוד חזק, והוא כבש שטחים מסוימים שהיו שייכים תמיד לעמון ולמואב. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש, היו מיני ביטויים כאלו. סיחון יצא לקרב נגד עם ישראל, ויאסוף סיחון את כל עמו, ויצא למלחמה יעצה. יצא לקרב נגד עם ישראל. הוא יזם מלחמה. אנחנו לא יזמנו. סיחון מתקיף את עם ישראל, ועם ישראל מחזיר מלחמה. לא רק שהוא מחזיר מלחמה, הוא גם כובש שטח. זאת לא רק שמגינים, אלא גם צריכים לכבוש. מה כובשים? כובשים את כל השטח של סיחון. כל הממלכה שלו. את חשבון ובנותיה. ושם מתיישבים חלק משניים וחצי השבטים. ובראשם גלעד. גלעד, משפחת הגלעדי, יושבים שם. הרי הגלעד, אנחנו יודעים איפה זה הרי הגלעד, זה מול עמק בית שאן, בצד השני של הירדן. זה אזור שהיה במקור שייך לעמון, אבל סיחון, מלך האמורי, כבש את זה מעמון, יצא למלחמה נגד ישראל, ישראל כבשו את זה ממנו, והקימו שם יישובים של משפחת הגלעדי. אומר במלך עמון, במקור זה היה שלנו. תחזירו את זה. לפני 300 שנה זה היה שלנו. אני דורש את זה חזרה. יש פה נושא שמבטא שורשיות של עם, תודעה היסטורית של עם. יש פה עם עם שורשים, בני עמון. וזה עם עם מודעות לאומית מאוד חזקה, עם גאווה לאומית מאוד חזקה. יש לו זיכרון היסטורי ארוך, שאומר, רגע, זה הארץ שלי. נכון שעברו מאות שנים, אבל לא ויתרתי. זה חלק מהגאווה הלאומית שלנו, זה חלק מהחלום הלאומי שלנו. זה שלנו הארץ, יש לו תודעה היסטורית, יש לו, זה עם עם שורשים. עם עם זהות, דיברנו על זה בפעם הקודמת, על עמון ומואב, עמים עם זהות. עם עם אופי. והוא עכשיו דורש את הקרקעות האלו. ויוסף יפתח, וישלח מלאכים ממלך בני עמון. ויפתח עכשיו, זה לא סתם שהוא נבחר. אל מול עם שורשי, עם תודעה היסטורית, עם זהות, עם גאווה לאומית, צריך עם ישראל להעמיד, להוציא מקרבו דמות כזאת מקבילה. מישהו משבט מנשה, ממשפחת הגלעדי, דיברנו על מנשה והגלעדי, עם גאווה לאומית, עם אמונה בכוחו של העם, מישהו עם אופי, מישהו שיש לו תודעה היסטורית, שיש לו שורשים, שהוא בא עם, הוא לא מתקפל, זה לא מתחיל מהמלחמה הצבאית, זה מתחיל מעמדת העמדה הנפשית, העמדה הלאומית, יפתח. כה אמר יפתח, לא לקח ישראל את ארץ המואב ואת בני עמון. תלמד לך תלמד היסטוריה. אנחנו יודעים היסטוריה. יש פה בן אדם שיודע היסטוריה. היסטוריה של העם שלו. בעלותם ממצרים, הלך ישראל למדבר עד ים סוף וקדשה. שלח ישראל מלאכים אל מלך די אדום ולא שמע, מלך מואב שלח ולא אהבה. היסטוריה. רצינו לעבור בשלום. לא נתנו לנו. היינו צריכים לעשות תיקוף. ולא נלחמנו נגדם. לא נגד אדום ולא מואב ולא עמון. עשינו צריכים לעשות תיקוף ארוך ארוך ארוך. במקום להיכנס לארץ ישירות, היינו צריכים לעבור את כל, לעלות למעלה למעלה בעבר הירדן. ויעשה את ארץ אדום ואת ארץ מואב, מזרח השמש וארץ מואב. היינו צריכים לעשות סיבוב עד ארנון, לעבור בגבול מואב. מה שקרה שם, רצינו לעבור בארץ סיחון. ומה עשה סיחון? פסוק כף. ויאסוף סיחון את כל עמו, וילך עם ישראל, הוא פתח בקרב. היסטוריה. עם בריא זה עם עם תודעה היסטורית. עם שאין לו זיכרון היסטורי, שלא יודע את האירועים, הוא עם חלש. הוא לא יודע מה קרה. הוא חושב שהערבים התחילו ללחם איתנו בעקבות מלחמת ששת הימים. שבגלל שכבשנו את יהודה ושומרון, אז הערבים התחילו ללחם איתנו. אז הוא עם חלש, שאין לו, הוא לא יודע היסטוריה. והיה מאוד 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 על קרי תרנגולת. אין לו תודעה היסטורית, אין לו שורשים, לא זיכרון, הוא לא יודע מה קרה. אז אין לו גאווה. פשוטה, עממית. הוא לא יודע מה להגיד. יש את העם הפלסטיני ויש את העם, הוא לא יודע כלום. הוא אומר, כן, נכון, באמת, אז באמת אנחנו לא יודעים מה אנחנו עושים פה בכלל. אני יודע שום דבר. אבל ליפתח, אדם שורשים. הוא לא תמיד חכם גדול. חז"ל קוראים לו אחד מקלי עולם. הוא לא תמיד חכם. הוא לא נביא. אבל יש לו זהות לאומית חזקה וברורה. יש לו שורשים, יש לו ידע. הוא יודע בדיוק מה קרה, פרטי פרטים. הוא אומר את זה ברור ולא מתבייש בזהות שלו. ולא בהיסטוריה שלו. סיחון נלחמו נגדנו, הוא נלחם נגדנו, הוא פתח בקרב. אבל הוא גם מלא אמונה, הוא לא סתם עם תודעה לאומית, עם תודעה לאומית אמונית. פסוק א', ויתן השם אלוקי ישראל את סיחון. מבט 300 שנה אחורה, זה הקדוש ברוך הוא הביא לנו את זה. הוא הופך את זה לנושא גם דתי. זה גם נושא לאומי וגם דתי. וירש ישראל את ארץ האמורי, יושב הארץ ההיא, והרשו את כבול האמורי. אנחנו לא נלחמנו נגדך, נלחמנו נגד האמורית. זה שבהיסטוריה בעבר זה הארץ שלכם, זה לא מעניין אותי. או בלשון הגמרא בגיטין, פרק רביעי, עמון ומואב תיהרו בסיחון. אסור לנו לכבוש את עמון ומואב. אבל כיוון שסיחון כבש את זה מעמון ומואב, זה הפך להיות ארץ שלו, ועכשיו מותר לנו לכבוש את זה. אז בעצם סיחון הכשיר, תיהר, הכשיר את ארץ סיחון, את ארץ העמון, להיות ארץ שעם ישראל יכול לכבוש אותה. לכבוש מעמון אסור. אבל כיוון שסיחון כבש מעמון, עכשיו אנחנו כבוש ממנו. עמון ומואב תיהרו בסיחון. אבל הכל מלא אמונה, פסוק כ"ג. ואתה השם אלוקי ישראל הורישת האמורים מפני עמו ישראל ואתה תירשנו? הוא מעלה את הסוגיה מרק מסוגיה לאומית לסוגיה דתית. פסוק כ"ד. אשר הורישך כמו שלא איך אותו תירש, אשר רשנו מפני אותו נירש. יש פה מאבק בין אלים. בין אלוקים לאלוקים. זה האלוקים שלך, זה האלוקים שלי. אנחנו אנשים מאמינים. לא רק לאומיים, גם מאמינים. יש פה קרב בין אלוקים, בין כוחות רוחניים. האלוקים שלנו ניצח. האלוקים שלך, בוא נראה אותו. אומר הרלב"ג, על דרך הלעג אמרנו. שירו אישך כמו שלאיך, לא במובן באמת. אלא מה הוא יכול לעשות? הוא הציל אותך. הרי כשסיחון בא, הוא עשה מכם קציצות, איפה היה האלוהים שלך? עזר לך? כמו שמופיע בפרשת חוקת. אוי לך מואב, עבדת עם כמוש. האלוקים שלך לא עזר לך אז. יש פה הקיצה, אומר הרלב"ג. איפה האל שלכם? הקיצות ממשיכות. יש פה מישהו עם גאווה. הטוב אתה מבלק בן ציפור מלך מואב, בוא נזכיר נשכחות. מה קרה לבלק, אתה זוכר? הוא ידע טוב מאוד שלא להתעסק עם עם ישראל. נלחם, מבין טוב מאוד שאין מה להתעסק איתנו, יש לנו השגחה. הוא ניסה להביא את בלעם, כולם מכירים את הסיפור. ואיזה בושות היו שם. עכשיו איתו אתה בא לדבר, רגע, אז קודם כל יש פה טיעון היסטורי, טיעון דתי רוחני, איום סמוי כזה, אתה זוכר מה קרה שם? כפיו, טיעון נוסף, בשבט ישראל לחשבון מנותיה, ברום מנותיה, וכל הערים אשר אדום 300 שנה, אנחנו כבר 300 שנה גרים כאן, זהו, נוצרה פה מציאות שהיא בלתי הפיכה, אתה חי בעבר, תעזוב, תסתכל לנו, אתה מנוגל למציאות, אנחנו פה כבר 300 שנה בונים, חיים פה. מדוע לא הצלתם בית, איפה הייתם 300 שנה? מה, אתה חושב שפה בעיה מוסרית? אנוכי לא חטאתי לך, פסוק כזה, אין פה שום טיעון מוסרי. איזה פריסה של, של, של טיעונים, של רמות. הוא עומד איתן על האידיאולוגיה שלו, על הזהות הלאומית שלו, על הזהות הדתית, הזהות המוסרית, הזהות ההיסטורית. הוא בא מוכן. פה בן אדם שורשי. ישפוט השם השופט היום בבני ישראל ובן עמון. אתה נגד הצדק האלוקי. אתה לא מוסרי. אומר המלבים, אתה נגד חוקי המלכים ונימוסי המדינות. אתה נגד החוק הבינלאומי. אומר, יפתח ל... אתה פועל נגד החוק הבינלאומי. אתה זה שרשק. איך אתה קרא על פיה? ככה, מנהיג עממי, ישראלי, אמיתי. ככה הוא מדבר? לא עומד שתי מדינות ולא קשקושים ולא... ככה, מנהיג לאומי, אמיתי, אותנטי, שבא מהתורה, שבא מהאמונה, מדבר? ולכן הוא זוכה. מלך בן עמון לא שומע, ותהיה לפתח רוח השם. רוח השם, אומר התרגום, רוח של גבורה. הוא לא נביא, אבל רוח גבורה. אדם שהוא מייצג את כלל ישראל בנחישות, באמת, בגאווה, באמונה, אז יש לו סייעתא דשמיא. יש לו עוצמות, יש לו אומץ לב, אומר הרמב"ם במורה נבוכים. זה התחלה של מין רוח הקודש כזאת. אנחנו רואים שיפתח הוא אדם מאוד מאוד עם אמונה חזקה. הוא מאמין בהשגחת השם. מאוד מאמין בהשגחת השם. יש לו תודעה שמאוד חזקה. אחד הסימנים של אמונה בהשגחה, זה מושג שנקרא נדר. נדר זה יוזמה שהאדם יוזם מעצמו כלפי שמיים. נדרים זה דבר שהיה מקובל. יעקב אבינו למשל יוצא לדרך, דרך לא נודעת. האם הקדוש ברוך הוא ילווה אותי? אז הוא אומר נדר. אומר יעקב, אם תשמור עליי, ואם תיתן לי לחם לאכול, בגד ללבוש, ואני אשוב בשלום, אני נודר נדר. וידר יעקב נדר לאמור, אם יהיה אלוקים ממדי, הוא שמרני בדרך הזה, נתן לי לחם לאכול, האבן הזאת אשר שמתי מצבה, תהיה בית אלוקים. כל אשר תיתן לי, מעשר. נודר נדר. נדר זה ביטוי ל... של... אני מחפש קרבת אלוקים. אם אתה תצא לי את זה, אני מבטיח נדור. יש פה איזה דיבור, יש פה איזה התעוררות, שהאדם מתעורר למאמונה. גם בפרשת חוקת. כן, בא כנעני מלך ערד, נלחם נגד ישראל, ולוקח בשבי, ואיש ממנו שבי. והידר ישראל נדר לאמור. אם תתון תיתן בידי, והחרמתי את הריהם. מה הנדר? אם אנחנו מצליחים בקרב, את כל השלל נותנים להשם. זה נדר. מאוד היה מקובל לדור נדרים. זה ביטוי לאמונה, ביטוי לקרבה, להשגחה, לזה שאדם רוצה את זה, קרבת אלוקים איתו. גם היום יש אנשים נודרי נדרים, בכל מיני מצבים. אם אני יוצא בשלום מהדבר הזה, אני מקבל עליי ככה. אנשים זה ביטוי של קרבת אלוקים. זה מראה רגש. אדם שנודר נדר זה אדם שמתרגש. שהוא מאוד, יש לו ציפייה, יש לו מתח, יש לו דאגה, יש לו שמחה. איזשהו משהו בעקבות זה הוא נודר. חנה, היא במצוקה, ותדר, היא נודרת נדר חנה. אם נתון תיתן, אם תשמע בכל עמתך, אם אתה תתן לי בן, אני משילה אותו לאלוקים, זה נדר. אז היא מביאה, היא אומר, אומר לה אלקנה, צריכה לקיים את הנדר שלך, להביא את שמואל, ברגע שהוא גומר לנוק, מביאים אותו לשילה, לקיים את הנדר. זה ביטוי של אמונה חיה, אמונה תוססת. אמונה שנמצאת בלבבות. קשר זורם בין האדם לריבונו של עולם. והידר יפתח נדר להשם. יש פה אדם מלא אמונה, מלא אמונה בהשגחה ושיח עם ריבונו של עולם. אבל מה הבעיה? שהוא לא תמיד חכם. נקודת החיסרון של יפתח זה חוסר הדיוק הרוחני. הוא מאוד לאומי. הוא מאוד מאמין. הוא מלא השגחה, מלא תפילה, קרבת אלוקים. הוא, יש לו רגשות יפים מאוד. הוא ישראלי גאה וטוב, אבל הוא לא תמיד חכם. ושאדם הוא לא תלמיד חכם, אז הוא לא מדייק. אז הוא טועה בפרטים. מה הוא אומר? אם נתון תיתן את בני המון בידי, והיה יוצא אשר יצא מדלתי ביתי לקראתי, ושובי בשלום בני המון, והיה לה שם ועליתי ועולה. צד אחד יש פה קרבת אלוקים, הוא הולך להקריב קורבן. אבל חז"ל מיד מהירים. מה זה היוצא בשלום, מה היוצא הראשון מביתי? אם הראשון שיצא זה כלב שלך, שינבח לקראתך, אז מה תעלה אותו על השם? לא ככה, כשנודרים נדרים כלפי שמיים, זה נושא רציני. כשאתה נודר כלפי הקדוש ברוך הוא, צריך זהירות. כמו שאומר שלמה, שמור רגלך כאשר תלבך את האלוקים. טוב שלא תדור משתור ולא תשלם. נדרים להשם, זה מאוד יפה, אבל זה דורש דיוק. זה לא כמו שאתה מבטיח למישהו הבטחות. אתה פה עכשיו פונה כלפי שמיים, אתה אומר, מה זה להקדיש דברים להשם? מה אם יצא, הדבר הראשון שיצא לה מהבית זה לתא, אז מה תביא אותה לבית המקדש? לא פה הרגישות, הזהירות, איפה אתה מתחכם פה? ולכן באמת יפתח נהנש על זה. כן? נהנש הכוונה, יש פה ביקורת, תקלה. אתה לא מספיק מדויק בעולם הרוחני שלך. הרמת את עם ישראל קומה, אין ספק, התקדמנו, הזהות התחזקה, שורשיות, אבל חלק מהזהות של עם ישראל זה גם זהירות סביב הקודש, זה גם יראה כלפי הקודש, זה גם תורה. יש סדר, יש הלכות, יש דיוק בפרטים, זה גם חלק מהזהות הישראלית. תתייעץ עם תלמיד חכם לפני שאתה נודר נדר. יש את פנחס. אומרים חז"ל, פנחס הוא פה, כהן, נביא. דבר איתו. נכון שאתה משקף אמונה עממית, אבל תקרא לנביא, תקרא לכהן, תשתף איתו פעולה. ויעבור יפתח אל בני המון ילחם בה, ויתנם השם בידו. בידו, הוא המוביל, הוא המנהיג. הקדוש ברוך הוא איתו. סך הכל יש לו רצון חיובי. מכה גדולה, פסוק למד ג', מכה גדולה מאוד. ויקנו בני המון. ניצחון מדהים. ולא יפתח המצפה אל ביתו. והנה, ביתו יוצאת לקראתו בטובים ומחולות. ורק היא יחידה, אין לו ממנו בן או בת. ביתו יחידה. זה כל עולמו הבת הזאת. הוא השקיע בה את כל המטען הרוחני שלו, את כל המטען החינוכי שלו. הוא השקיע בה את כל האישיות שלו, את כל תפיסת עולמו. ויקיר אותו אותה ויקרא את בגדיו. כל בגדי המלוכה שלו, בגדי ההנהגה, הכל לא שווה כלום. ניצחון מדהים. מה זה שווה? אחרי החרטני ואת הייתי באוכרי ואנוכי פציתי פי אל השם ולא אוכל לשוב. יש פה מציאות מאוד מורכבת. מצד אחד יש לו יראת שמיים מאוד גדולה. מה הוא אומר? פציתי פי אל השם לא אוכל לשוב? נדרתי נדרתי. יש לו אדם עם יראת שמיים. הוא לא מתייך. הוא לא מנסה לחפש, הוא לא מתחמק. אדם עם יראת שמיים. מצד שני, הוא לא היה מדויק. אז הוא לא יודע מה לעשות. הוא גמור. ותראו את הבת שלו, איזה חינוך היא קיבלה. איזה חינוך, פסוק למדוע, ותומר אליו אבי, פצית את פיך אל השם, עשה לי כאשר יצא מפיך. קודם כל, זה ככה חינכת אותי. נדר זה נדר, מה שאומרים לקדוש ברוך הוא אומרים, אמונה זה אמונה. איזה חינוך, איזה ילדה. ולא רק זה מה היא מוסיפה, טיעון חינוך. לאומי רוחני, עשה לך השם נקמות ומביך בני המון, הקדוש ברוך הוא הושיע אותך. אז בטח שצריך לקיים את הנדר. זה לא רק במובן ההתחייבות, זה במובן הקדוש ברוך הוא איתנו, אנחנו... איזה ילדה מלאת אמונה, איפה היא קיבלה את זה? קיבלה חינוך מהבית. שמע מאבא שלה שככה, זה ילדה שורשית.
ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה.
יפתח גמור, אומר רש"י, כל דמי נעכר כיפחת את רגליי. הוא מרגיש מפורק, בלי רגליים, כל אדם שלו, הוא חולה מזה. יפתח לא מתחרט על הנדר ולא לא מחפש חרטה. למה הוא לא מחפש חרטה? למה הוא לא מנסה להתיר נדרים? אומר המלבים שיפתח לא יכול. אומר, הרי מה היה מהות הנדר? שאם השם יושיע אותי במלחמה, אז אני אעשה, אני לא יכול עכשיו לפרק את זה. כי השם עשה את הצד שלו. הוא הושיע אותי, אני לא חושב להגיד, לא, בעצם אני חוזר בי. מה זה? הוא עשה חצי, חצי מהסיכום, הקדוש ברוך הוא עמד בו, אני לא מסוגל, אומר המלבים. אם הקדוש ברוך הוא לא היה עמד בסיכום, אז הייתי אומר, אני מתחרט על כל הנדר, כי הדעת הדעך היא לא נדרתי. אבל לא, הקדוש ברוך הוא עשה את החלק שלו, אני לא מסוגל, אומר יפתח. גם הבת שלו אומרת את זה, אי אפשר. לפי הרמב"ן, יפתח חושב, טוען שאי אפשר להתיר את הנדר הזה, כי זה לא נדר אישי. זה נדר של עם, הוא בא כמנהיג של עם, והוא לקראת מלחמה של עם, מקבל על עצמו להחרים להשם. זה לא משהו אישי. אי אפשר לבטל דבר כזה. מה שעם ישראל מקבל על עצמו להחרים להשם, זה, 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 זהו, זה, זה דבר שאי אפשר להתיר אותו. בסגנון דומה הרב קוק גם בתשובה במשפט כהן. יפתח ראה את עצמו כמלך, כמו שראינו בתחילת השיעור. והנדר שלו הוא הנדר לאומי. זה לא נדר אישי. איך אפשר להתיר משהו לאומי, משהו אישי, אתה יכול לפרר אותו. זה, זה, זה העם, זה המלכות, זה כלל ישראל פה. בכל זאת חז"ל מבקרים את יפתח על זה שהוא לא הלך לפנחס לנסות למצוא התרת נדרים. שוב, יש פה איזה הערה. למה אתה לא מוריד את הראש בפני התורה? בהתחלה היית צריך להתעץ איתו. וגם אחר מעשה, תלך לתמיד חכם, תורקין את ראשך ותשאל. נכון שיש לך רגשות דתיים יפים, נכון שאתה מלא אמונה, זה מקסים. יש לך אמונה בהשגחה ובכלל ישראל, זה מקסים, אבל יש הלכה, יש תורה, יש תמידי חכמים, יש נבואה. צריך הדרכה בחיים. צריך לקבל הדרכה של תורה. מה קרה עם בת יפתח? ותאמר אל אביה, יעשה לי הדבר הזה. הרפה ממני שניים חודשים ואלכה וירדתי על ההרים ואבכה על בתולה אנוכי וראותי. ואומר, לכי ואשלח אותה שני חודשים ותל לכי וראותה ותבכה על בתולה על ההרים והיא מקט שני חודשים ותשב אל אביה והיה עשלה את נדרו אשר נדר ולא ידע איש ותהי חוק בישראל מימים ימים תלך למלונות ישראל לתנות לבת יפתח את ילדי ארבעת ימים לשנה. מה בדיוק קרה שם? לפי המלבים, הנדר היה, משמעות הנדר הייתה שהיא תהיה כולה מוקדשת להשם. זאת אומרת שהיא לא הולכת להתחתן ולא להקים משפחה. היא פורשת מהעולם הזה, והיא מקדישה את כל חייה רק לתפילה ולקדושה. היא סוג של אגונה, והיא נפרדת בעצם מהחלום של כל אישה, להקים בית, להוליד ילדים, החלום הכי קיומי לכל אישה, והיא מקדישה את חייה לדבקות בהשם. מצד אחד יש פה איזה משהו שמשקף באמת את, את האמונה, את ההשגחה, את הרצון לקרבת אלוקים. אבל יש בו גם את המחיר. כשאין הדרכה של תורה, אז לא יודעים את האיזון. איך קרבת אלוקים מתגלה בחיים? איך הרגשות הרוחניים משתלבים בתוך המציאות? זה מה שהדרכת התורה עושה. לאדם יש רגשות, יש לו כיסופים, יש לו רצון לנדרים, יש לו אמונה, כל מיני דברים מאוד יפים, רצון לאומי, רצון דתי. אבל אם אין הדרכת תורה, אז איך זה משתלב בחיים? איך זה בא לידי ביטוי? איך זה מאוזן עם כל מיני נושאים בחיים? בת יפתח זה מחיר חוסר ההדרכה, חוסר הדיוק בהלכה. אז איך משלבים בין חיי משפחה להתעלות רוחנית? הנה, לא משלבים. כאילו, להתקדם מבחינה רוחנית זה לעזוב את המשפחה. וזה המחיר. זה בעצם המשמעות של חוסר ההתייעצות עם ההלכה. כך גם המצודות, ויעס לה, הפרישה מבני אדם לשבת בודדה, עוסקת בעבודת השם. הייתה פרושה מאיש. דת אברבנאל, המודל של בת יפתח גרם אחר כך לטעויות. העולם הנוצרי הקים מנזרים של נזירות, שזה נגד הטבע. מה זה נזירה? זה נגד המהות של האישה. כל המהות של האישה זה בנים. רחל אומרת, אבא לי בנים ואימא אין מתה אנוכי. זה כל המהות של אישה, זה לא לילדים, זה כל החיים שלה. אישה שלא מולדה ילדים, היא מתה מבחינתה. וזה גרם איזה טעות, ואחר כך זה יצר מודל, אומר אברבנאל, שגרם את כל המושג שנקרא נזירות. בתי פרישות לנשים. יש כאלה שהלכו בכיוון ואמרו שכן, שהוא ממש הקריב אותה לקורבן, אבל זה מאוד קשה, פרשי הפשט מאוד התקשו להשאים זה שכזאת טעות יפתח עשה, שהוא ממש הקריב אותה לקורבן, פיזית. זה מאוד מאוד קשה להבין את זה. פרשי הפשט התנגדו לזה. ותהי חוק בישראל, מימים ימימה, פעם בשנה, כולם באים, בנות באות לבכות. נוצר פה חוק, נגד המנהג הזה של לנדור דברים, נגד הסכנות האלו של לקחת את הילדים. אומרים חז"ל שראו איפה זה כישלון לפתח. וכשיש פה כישלון זה מזמין ביקורת. כשמנהיג מצליח, אז כולם שותקים באלם. אף אחד לא מעז לפתוח את הפה. הוא ניצח את בני המון. אבל כשנחשפה נקודת התורפה של המנהיג, נקודת הכישלון שלו, הנה הוא לא היה מדויק, הוא היה פזיז מדי, הוא לא היה מאוזן, הנה תראה את המחיר. זה מאפשר, כדי שיש נקודת תורפה, נקודת חולשה, זה מאפשר לכוחות פתאום להתמרד במנהיג, לקרוא תיגר על המנהיגות שלו. ואנשי אפרים, פרק י"ב, קוראים תיגר על מנהיגות יפתח. ראינו כבר אצל גדעון, גם שם בני אפרים כועסים על גדעון. למה לא קראת לנו? גם פה הם צועקים, מדוע עברת אליכם ולא קראת לנו? למה, מה העניין של קראת לנו? אפרים, הוא אמור להיות המוביל בין בני יוסף. הוא אמור להיות הבכור. יעקב הקדים את אפרים למנשה, וישם את אפרים לפני מנשה. בסדר הדגלים, פרשת במדבר קראנו אפרים ולפני מנשה, הוא ראש המחנה. דגל מחנה אפרים. יהושע בינון משבט אפרים, הוא כבש את הארץ. הם רבבות אפרים, ויש רק אלפי מנשה. רבבות אפרים, אפרים צריכים להיות המובילים. אתה תופס מנהיגות, יש פה רגע, רגע, מה פתאום אפרים? אנחנו, אם אומרים חז"ל, יפתח לא היה לו שום כישלון, אפרים לא מייזין לפתוח את הפה. אבל כשאומרים שיש בו איזה סדק במנהיגות שלו, אז מיד אפרים מרימים ראש. רגע, מה זאת אומרת? למה לא קראת הולך ממך? ביתך נשרוף עליך באש. לא פחות. ביתך אפשר, בית המלוכה שאתה מנסה להקים פה. ויאמר יפתח עליהם, איש ריב הייתי, אני ועמי, היינו במצוקה, היינו במלחמה. בני המון, מאוד, זה לא פעם ראשונה, יש לנו המון מצוקות עם בני המון. ויזק אליכם, ולא שאתם אותם ידי. אני מזמן קראתי לכם, ולא הייתם. אין מושיע, אשימה נפשי בכפי, אני לקחתי סיכונים, ואברי בני המון, והייתם השם בידי, למה אתם נלחמים? אני כן קראתי, איבדתי את המצוקה, אתם לא באתם. אני מסרתי את הנפש, אתם לא? יפתח לא נשאר אדיש, והוא יוצא למלחמה נגד בני אפרים. אולי זה גם קצת זיזות, אולי זה קצת נמהרות מסוימת. רגבות יפתח את כל אנשי גלעד ואליכם את אפרים, וכל אנשי גלעד ואפרים, כי אמרו פליטי אפרים, אתם גלעד בתוך אפרים, בתוך מנשה. יש פה כמה פירושים. לפי רש"י, פליטי אפרים, הכוונה, אנשים הכי פחות חשובים באפרים, היו מבזים את הגלעדי, את בני הגלעד. והיו קוראים להם, אתם ככה, פליטים. מי אתם בכלל? אתם גלעדים, אתם בעבר הירדן, אתם בכלל לא בארץ המרכזית, אתם תפסו מנהיגות, אתם בכלל בשוליים של החברה. כאילו אתם עיקר בית יוסף, אומר המלבים. איזושהי התנשאות של אפרים. האנשים הריקים והפחותים שבאפרים, כן, היה להם איזה סכסוך, אומר הרד"ק. עם אנשי מנשה. יש פה איזה מאבק יוקרה, מאבק לא יפה, לא מכובד. ויפתח יצא למלחמה נגד הגאווה של אפרים, נגד היוהרה, נגד קריאת התיגר למלכות שלו. מלחמה קשה, כואבת, מלחמת אחים. זה לא מוצלח. אנחנו לא מצפים ממנהיג אמיתי שלא יידרדר לשם. אנחנו מצפים ממנהיג שיחשוב עוד פעם ועוד פעם וישאל דעת תורה, יחשוב היטב מה נכון ואיך ליישב מחלוקת, ולא למהר לשלוף חרב ולא למהר למלחמת אחים. משהו בלשון חז"ל קל, קלי עולם, יפתח משהו קל. הוא הוא אדם בריא באישיות שלו, אדם נכון בתחושות שלו, ברגשות, בתודעה, באמונה שלו. אבל משהו בשיקול הדעת שלו, בכמה נקודות, לא מדויק, לא מבורר, לא מספיק עמוק, לא מספיק אחראי. בעצם יפתח לא יזכה להיות מנהיג של כלל ישראל. ויאמרו לו, אלכוד ילגילד את מעברות הירדן לאפרים, היה כאמרו פליטי אפרים מעבורה, היו בתוך הגילד, היו אנשים משבט אפרים, שהיו רועי צון, מרדק, מעבר לירדן, או שהם היו פועלים, בהזדמנות זאת אנשי גילד, שופכים את חמתם, את כעסם, על אותם אנשי אפרים שנמצאים בשטח גילד. אנשי אפרים שנמצאים בשטח גילד ממהרים לברוח חזרה הביתה, רוצים לעבור את הירדן. מהגילד, מעבר הירדן, חזרה לאפרים. אבל אנשי גילד חוסמים את הירדן ותופסים אחד אחד. ובעצם מוצאים את כל הכעס שלהם על אפרים, על אותם אנשי אפרים שהיו, מצאו את עצמם תקועים פתאום בתוך השטח של גלעד. יאמרו לאנשי גלעד, האפרתי אתה, אתה מאפרים? מיד לא, מה פתאום, אני לא מאפרים, מכחיש, מה פתאום, אני סתם, אני גלעדי בכלל, סתם אני פה עובר את הירדן לטיול, אני צריך, יש לי פה דברים בצד השני, אני הולך לקנות משהו בטבריה, והולך לקנות בננות בבית שעה, לא יודע מה, אני בדרך. מה עושים אנשי גלעד? אתה אפרתי או לא אפרתי? בדיקה מאוד פשוטה. ואמרו לו, אמור שיבולת. תגיד את המילה שיבולת. וכל האפרתים, היה להם תקלה כזאת, שהם לא צריכו להגיד שיבולת. כל בני אפרים, זה היה נקודת המבחן, כולם יוצא להם סיבולת. יש איזה משהו בעגה של בני אפרים, שלא מצליח להגיד שיבולת. הנה, יצר גילינו. מי אתה? סיבולת. לא יכין לדבר כן, לא הצלחת להגיד שיבולת, והשחטו אותו למעברות הירדן. 42 אלף. טבח. מה זה שיבולת? אבל לפי הרד"ק זה סתם, דוגמה. מילה שמתחילה בשין. בטח, היו עוד מילים, אומר. רק דוגמה, שיבולת, אחר כך אפשר לקחת כל מיני מילים, לא יודע. שמשון, שמש, לא יודע. רשימות ארוכות של מילים. כל מילה עם שין. סתם. פירוש שני, ששיבולת, בלשון התנ"ך, בספר ישעיהו, שיבולת הנהר. שיבולת הנהר זה המקום שבו הנהר זורם בעוצמה, וזה כמו שדה שיבולים, ככה, משהו מאוד מרשים. זה ביטוי שיבולת הנהר, אז הכוונה, אמרו שיבולת, הכוונה פה, הנה אנחנו פה הנהר, תגיד, תגיד שיבולת, כמו אתה תקרא לה שם שזה הנהר. ואולי אומר הרד"ק, אוויר ארצם גרם לזה. משהו באוויר, באקלים של אנשי אפרים, הרי אפרים גורם לזה שלא מצליחים להגיד את האות שין. כמו אנשי צרפת, שלא יודעים להגיד שין כמו שצריך. לא יודע, אני לא בדקתי, הצרפתים לא יודעים להגיד שין. לא יודע. אומרים אותה כמו תו רפא. אבל אנחנו רואים שבכל מיני ארצות יש אותיות שמתקשים לבטא. אומר השל"ה הקדוש, שלא סתם בחרו את המילה שיבולת. הגאווה של שבט אפרים עצבנה. ההתנשאות של שבט אפרים קוממה את הגלעדים. אומר השל"ה שהגמרא מסכת סוטה, יש לה דף שלם שמדברת על זה שאסור לאדם להתגאות. והמשל של חוסר הגאווה ושיבולת. במה אדם מתגאה? שאדם יש לו המון חוכמה, המון הישגים, המון יכולות, אז מתחיל להתגאות. תסתכל, אומר השלה, עכשיו אנחנו בדיוק לקראת חג הקציר, כשהשיבולת נמצאת בסי שלה, מלאה חיטה, הגרעינים, הראש שלה, של החיטה, מלא מלא גרעינים, והיא עכשיו בסי תפארתה, חיטה, מה קורה לראש שלה? מתכופף. עכשיו תלכו בקציר, ממש ממש לקראת הקציר, הראש של החיטה מתכופף. עד עכשיו, החיטים גדלו ישר. בניסן, אם אתם מסתובבים בניסן בשדות, רואים את החיטים צומחות ישר. ברגע שהגרעינים מתחילים לתפוח ולגדול, לאט לאט הראש מתכופף. אומרת הגמרא, אתה רואה? ככל שאדם יותר גדל, שיש לו יותר כישרון, יותר הצלחות, זה דווקא הסיבה להיות בעל ענווה. אתם רוצים להיות הראש, אפרים? אתם רוצים להיות מובילים? איפה הענווה שלכם? הפוך. אם אתם בעלי יכולות, יהיו בעלי ענווה גם, בעלי צניות. ככה צריך לראות. אתם לא שיבולים. תלמדו מהשיבולים. אתם לא מסוגלים להגיד שיבולת, אתם רואים? אתם מלאי גאווה. על מה יצאנו למלחמה? על מואב והמון הגאים האלו, מלאים גאווה מנופחת, ואנחנו הרמנו את דגל הגאווה הלאומית. ומה אתם עסוקים בגאווה האישית? אתם לא מתביישים? אנחנו נלחמים על הגאווה הלאומית של עם ישראל, ואתם עסוקים בגאווה האישית? שבט שלנו, ואנחנו, והקבוצה שלנו, וזה לא שלנו, וכן שלנו, מה זה? שיבולת. תורידו את הראש. ככה תמיד חכם צריך להיות, כמו שיבולת הוא צריך לראות. ככל שהוא יותר מלא תורה, יותר מלא הצלחות, ככל שיש לו יותר הישגים מוכנים, יותר מרכין את ראשו. ניתנה תורה במענות ראש. תורה, כשמקבלים תורה, מורידים את הראש. 42,000. הישפוט תפתח את ישראל 6 שנים, והיום התפתח הגלעדי, ויקבר בערי גלעד. מה זאת אומרת ויקבר בערי גלעד? היה לו כמה קברים? ערי. כן, אומרים חז"ל. לפי הרלב"ג, יפתח רצה לציין את נקודות ההצלחה שלו. אז הוא באמת ציווה בצוואה שלו, שיקברו אותו בכל מיני מקומות, כדי שבכל המקומות המשמעותיים שהוא קבע, שיהיה שם מצבה לזכרו. יש פה משהו גם לא בוגר, משהו קצת החלטה חפוזה, החלטה לא נכונה. מה אתה מציין, קובר מלא קברים לעצמך כדי שיציינו את שאתה היית פה ואתה כבשת פה ואתה כבשת פה והיית שם. לפי חז"ל, יפתח נענש בעונש מאוד חמור. מותו היה מוות איטי. הוא נענש בנשילת איברים. כל פעם, כל כמה זמן, איבר אחר שלו היה נופל ממנו. היו קוברים את האיבר הזה. אחר כך הוא היה ממשיך לתפקד, ללכת, ועוד איבר היה נופל. וככה לאט לאט עד שהוא מת. מוות נורא כזה. נענש יפתח בנשילת איברים, ולכן נקבר בערי הגלעד. זאת אומרת שיפתח לא מצליח לאחד טעם. הוא לא מצליח להיות דמות שמגבשת. יש פה יסוד חשוב, יסוד נכון. אבל הוא הסתבך במלחמת החיים. הוא לא הצליח לאחד בין הרוח לבין המציאות. ההתלהבות הדתית שלו לא קיבלה הדרכה של תורה, הדרכה של תורה, אז הוא נאלץ להיפרד מהבת שלו. הוא לא הצליח לאחות קרעים. בסוף עם ישראל נהיה מחולק, מפורד. נשאר, אתה נכון, מחולק. המנהיגות שלו לא הצליחה להוביל את כל החלקים של הציבור. חסר, חסרה הנהגה. יש פה ביטוי רגשי יפה, ביקשו עממי נכון, ביטוי לאומי נכון, אבל שלא מצליח לעלות כיתה, זה משהו שמאגד את כל העם. האיברים מתפרקים לכל עבר. משהו לא שלם. אז יש עליית מדרגה, משהו בזהות הישראלית על הכיתה, וזה יתחזק עוד.
בעצם אנחנו רואים שיש
איזושהי
ביקורת על
פתח,
שהוא לא
פנה לכהן, ולא הלך לרשות התורנית,
אבל איפה האחריות של
רשות התורנית
שאתה
רוצה לדעת? נכון, חז"ל גם מעבירים ביקורת על פנחס, ויש גם עונש עליו, שהוא הסתלקה מן רוח הקודש, הוא גם נענש. יש בו ביקורת, אבל הביקורת הזאת משקפת בעצם משהו שלא מצליח להתחבר. את גלעד לא מצליח, יפתח בסוף, הוא מנהיגות שלא מצליחה, לא מצליח ליצור קשרים. ויש לזה השלכות. אתה לא מצליח ליצור קשרים, אז הם לא יוצרים קשרים איתך. יש פה משהו שהוא תקוע. אבל יש פה איזה עליית מדרגה בזהות, בזהות העממית, בגאווה הלאומית. הגאווה הלאומית, העוצמה, אנחנו לא מתקפלים, יש פה איזה משהו שורשי, מלא אמונה, השגחה. באלמנט הנדר פה מאוד חזק. נדר, כן, קרבת אלוקים. כל המוטיבים האלו, שאנחנו נפגשים איתם אצל לפתח עכשיו, הגאווה, הנחישות, ההשגחה, הזהות, הנדר, כל הביטויים האלו יגיעו עכשיו בעוד יותר עוצמה אצל שמשון. טוב, בהצלחה.